שלום למאזינות ולמאזינים, אתם על אפריקן בכאן תרבות. אני אור תלמוגוס.
ואני שלמה בייבי בייבי.
מה נשמע שלמה?
אני בטוב. חנוכה מאחורינו, עשינו הסכם עם מרוקו, ובאותה הזדמנות אני גיליתי שמאכל החג הטעים לי ביותר, הסופגניה, הגיעה משם.
מגניב. את האמת שאני אישית לא חייבת סופגניות, אבל מעניין מה יותר טעים, סופגניה ממרוקו או מישראל? אני קוראת לארגן לאפריקן משלחת למרוקו, למשימה המיוחדת.
דחוף, דחוף. ואם באמת עד עכשיו טסו בשביל לטייל בעולם, לטייל במרוקו או בשביל לטעום כמונו, אז בטח מעכשיו יהיו אמנים שירצו להגיע לשם כדי להופיע, כמו שעושים בדובאי.
בתכלס, אז אנחנו ומרוקו, האם בעידן הריבוטים אנחנו צופים שיעשה חידוש לסרט קזבלנקה? בקזבלנקה?
או קזבלן והפעם עם מרוקאי?
ומי יודע, אולי בעוד 30 שנה מעכשיו אנחנו נוכל לראות גיוון תרבותי רחב יותר בישראל, אפילו קבלה של תרבות מזרחית והכרה בה.
אולי, ואחת המחמאות הגדולות ביותר על המטבח המרוקאי היא שהוא מגוון מאוד.
לגמרי.
ובדיוק השבוע אני קראתי שאונסקו, אונסקו זאת שדיברנו כן. עליה לפני... מכירה, היא הכירה בקוסקוס כמאכל מורשת תרבותית ששייכת למרוקו, אלג'יר וטוניסיה. עכשיו לא שמישהו היה צריך את אישורה, אבל אישם חזום, בעל מסעדה ממרוקו, בירך על ההכרה של האום באחד המאכלים האהובים באזור, ואמר, אני חושב שאנחנו המדינות הערביות היחידות שמייחסות חשיבות גדולה למאכל הזה, כמעט בלתי אפשרי לא לאכול אותו בכל יום שישי. אנחנו המרוקאים משוגעים על קוסקוס, ואפילו ילדים אוהבים אותו.
זהו, אז בגדול גם בישראל יש מחלוקת למי יש את הקוסקוס הטעים ביותר. לדעתי זה מרוקאי ללא ספק, אבל אני משוחדת.
פופ!
ואיך זה שהמטבח כזה טעים? לגיוון הזה יש כמה סיבות. קודם כל, זה נובע מהקשרים הרבים שהיה למרוקו עם העולם לאורך מאות שנים. דבר שני, זה נובע גם בגלל הכיבוש של המדינה, וגם בגלל ההשפעות הרבות על המטבח המרוקאי, כמו השפעות ערביות, ברבריות, מוריות, מזרח תיכוניות, ים תיכוניות, אפריקאיות, וכמובן יהודיות. אפילו ארמונות המלוכה, חמישה במספר, עוצבו והשתנו בהתאם לטבחים המגוונים שהיו שם.
וואו, כמה ארמונות. אם זה ככה, אז הגיוני שכולם עבדו אצל המלך.
אז בואו נסגור את זה אחת ולתמיד. האם המרוקאים ניצחו והמטבח שלהם באמת האם?
אני חושב שיהיה מעניין לראות קרב מטבחים בין אימא אתיופית לאימא מרוקאית. והשופט, זה יהיה מישהו שיכול לעמוד בטיפה חריף. בכל אופן, העיקר שיש שם איזה פרמדיק בקרב הזה, מישהו שהוא מנוסה, לכל מקרה שמשהו או מישהו לא יתמוטט שם.
בהחלט, בהחלט. טוב, אז יצא ככה שהתוכנית השבוע עוסקת במה שקורה בעיקר בצפון אפריקה, מהאוכל ועד למוזיקה.
לגמרי, אז אנחנו נדבר עם גוסטו, אמן ישראלי ממוצא מרוקאי, על אומנות מרוקאית, מחיקה תרבותית וגאווה ישראלית, יהודית ומרוקאית. נדבר על הסהרה המערבית ומי בכלל גרים שם, ההיסטוריה שלהם. איך ההסכם של ישראל קשור לסיפור הזה?
ובחדשות אפריקה נספר על סרט חדש שהוא שטאפ אמריקאי, מרוקאי ומצליח לעצבן את האלג'יראים. נשיא בית המשפט העליון בדרום אפריקה מסתבך. ומה הקשר של ג'ימי הנדריקס האגדי למרוקו?
יש קשר.
אבל לפני הכל, כמדי שבוע אנחנו נציין את החטוף אברה מנגיסטו, שנמצא בשבי החמאס מעל ל-2,298 ימים.
ואנחנו מאחלים לשובו במהרה. ועכשיו רון פרץ, המוכשרת שכבר התארחה אצלנו פה, עם השיר שלה, עידה תופוני, אם תחפש אותי.
זה תהיה לעבר הכחול הגדול. ביקשתי לי שקט וקשת, משכתי מכחול. לא הבנתי כלום, אבל חשבתי שהבנתי הכל. ברחתי רחוק, כולי אנטי גיבור. רסמי בא לי לשבור, כל חומה, כל מחסום. אני עוזב במטרה לחזור אליי.
תחזור אליי, שקט וטוב. תנשום גלים, תבוא חופשי. תחזור נקי, אחכה לך כאן. Tarf kulsi, glück bei den Jetschikis. Mach der Jaschhag mit seiner Kinder. Mach der Jaschhag mit seiner Kinder. Ida Tufni,
Ida Tufni,
Kulfa Dekel Moda,
Emuda.
Ida Tufni,
Ida Tufni,
Kulfa Dekel Moda, Viharita, 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 Viharita.
הפכים משלימים ושוב רבים, נמשכים אחד לשני ושונים. אז הרזתי את התיק, החתמתי כרטיס טיסה, היא אמרה, אני כאן מחכה, לקחתי את הזמן. אהבתי כמו ציפור, כשהחלטתי לחזור, היא ישבה לצידו מאוהבת. נפל הסימון, סדתי הכל, עליתי על מטוס, אחרתי את הרכבת.
תחזור אליי, שקט וטוב, תנשום גלים, תבוא חופשי, תחזור נקי, אחכה לך כאן. אחכה לך כאן, אחכה לך כאן, אחכה לך כאן, אחכה לך כאן.
אפריקן, כאן תרבות, אנחנו איתכם.
יס. אז הדבר היחיד שמדברים עליו יותר מהקורונה השנה הם הסכמי השלום והכיפים שישראל מחלקת להמון מדינות ערביות.
פופ.
עכשיו גם מרוקו נרמלה את היחסים שלה עם המדינה, וזה בהמשך להכרזה של הנשיא היוצא דונלד טראמפ, שחתם על הצהרה שמכירה בריבונות של ממלכת מרוקו על הסהרה המערבית.
כן, ואני קראתי עכשיו כמה קולות מקומיים שמברכים על זה.
כן, אבל העיתוי שבה התקיימה החלטה המדינית הזו, מעניינת בפני עצמה. זה קרה חודש לאחר עלייה במתח באזור, בעקבות התנגשויות בין חזית פוליסריו, שנאבקת לעצמאות סהרה המערבית, ובין צבא מרוקו באזור החץ בגואנרת, נמצא בדרום הערבה הרחוק של סהרה המערבית, ותחת כיבוש מרוקו מאז 1975. אז מה הסיפור של הסיפוח, ואיך ההסכם של, עם ישראל נכנס לסיפור ההיסטורי הזה?
איתנו על הקו, אייל גטו, עיתונאי ואקטיביסט. ערב טוב, אייל.
שלום, אייל.
ערב טוב לכם. שלום.
אהלן, אז בואו נפתח בשאלה המעניינת ביותר. מה הסיפור של ישראל בסיפוח?
לא בכך יש קשר ישיר לישראל. אני חושב שישראל במקרה הזה היא מרוויחה, בואו נגיד שהיא מרוויחה מן ההפקר, אפשר לומר. זה יותר קשור ליחסים שבין ארצות הברית לבין מרוקו, יחסים שהם עתיקי יומין. אנחנו מדברים על בעצם המדינה הראשונה שהכירה בארצות הברית.
מרוקו.
מרוקו זו המדינה הראשונה שהכירה בארצות הברית, והיחסים בין שתי המדינות האלה הולכים הרבה מאוד אחורה, כמעט 300 שנה אחורה, וישראל במקרה הזה היא באמת זוכה מן ההפקר. מה שכן אני רוצה לומר, ביחס אם אנחנו חוזרים למסע ההיסטורי או לרקע ההיסטורי, אז חשוב להבין שבשנת 1884, בוועידת מדריד, חולקה סהרה, חולקה בכלל אפריקה כולה, ובין היתר גם סהרה ניתנה לספרד והפכה להיות סהרה ספרדית. מ-1884 עד 1975, עם סיום משטרו של פרנסיסקו פרנקו, ואז בעצם מתחיל כל הבלגן שעליו אנחנו מדברים כרגע.
זהו, אז באמת מה המעמד של סהרה המערבית כיום?
כיום יש מחלוקת מאוד גדולה בין הסהראויים ובין המרוקאים סביב הבעלות על הטריטוריה עצמה. אנחנו מדברים על חבל ארץ שנמצא בחלק הצפון מערבי של אפריקה, כשהוא גובל בחלק המערבי שלו באוקיינוס האטלנטי, בחלק הדרומי במדינת מאוריטניה, בחלק הצפון מזרחי באלג'יריה, ובחלק הצפוני במרוקו. בשנת 1975, כשנגמר משטרו של פרנקו, לא היה ברור מה קורה עם הטריטוריה הזו. מצד אחד, הסהראויים היו זכאים להגדרה עצמית לפי החלטה לפי החלטה 1517 של האום להגדרה עצמית ולהקמה של מדינה, ומנגד גם המרוקאים וגם המרוטנים טענו לבעלות על הקרקע הזו. היסטורית זה לא כל כך נכון. היסטורית כשבודקים, אז באמת האנשים האלה ישבו שם, והם אלה האנשים שבאמת שייכים למקום הזה.
רגע, מישהו שואל את האנשים האלה, מי הם, למי הם, לאיזה חלק הם יותר מתחברים? הם בדואים, הם נוודים, מה הם?
אז אנחנו מדברים על קבוצה שהיא מורכבת מכמה כמה וכמה אנשים. אנחנו מדברים על ברברים, שזו הקבוצה העיקרית, אפריקאים מקומיים, וכמובן ערבים שהגיעו במאה השביעית והתיישבו באזור. יש שם איזה תמיל מאוד מאוד גדול של אנשים, אבל בגדול בגדול, היום הם מזהים את עצמם כערבים לכל דבר ועניין, בגלל זה גם המדינה קרויה הריפובליקה של הסהרה הערבית הדמוקרטית. כלומר, הם רואים בעצמם ערבים לכל דבר ועניין, גם השפה המדוברת היא ערבית, נוסף על ברברית וספרדית, אבל בגדול בגדול הם רואים את עצמם כערבים, כחלק מאומה הערבית הרחבה. ואני רק אחזור לנקודה של מרוקו ומאוריטניה. בשנת 1975, מאוריטניה מקבלת את החלק הדרומי, מרוקו מקבלת את החלק הצפוני. 4 שנים לאחר מכן, מאוריטניה מוותרת על התביעות שלה, וכל חבל הארץ הזה הופך להיות תחת שליטה של הממלכה המרוקאית. כשאנחנו מדברים בעצם על שליטה שהיא בלתי חוקית, כיבוש לכל דבר ועניין, כיבוש טיפוח, או איך שתרצו לקרוא לזה, מיד באותה שנה המלך חסן השני מחליט שהוא בעצם קובע דברים בשטח, מבלי לספור אף אחד. הוא מתחיל במה שנקרא הצעדה הירוקה, או המצעד הירוק, כשהוא בעצם מניע כ-200,000 איש מרוקאים אל תוך הטריטוריה הזו במטרה ליישב אותם ולקבוע דברים בשטח.
ואיך מאוריטניה הגיבה לזה?
מאוריטניה מבחינתה, אמרתי, היא למעשה לא כל כך, גם היחסים בין מרוקו למאוריטניה הם ברורים, מרוקו היא המדינה יותר חזקה בתוך המערכת היחסים הזו, אבל גם התביעות שלה לא היו ברורות, והיא קיבלה סך הכל שליש מהשטח. אז היה קל לה לוותר 4 שנים מאוחר יותר על השטחים שלה, אבל בגדול אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה אחרת. מדוע כל כך המרוקאים כל כך רוצים את האדמה הזו?
זה בדיוק מה שבאתי לשאול, זה מדבר.
זה מדבר שומם שיממון לחלוטין. הסיבה היחידה שהמרוקאים כל כך רוצים את החבל ארץ הזה, זה כי יש שם בסופו של דבר משאבי טבע שהם חיוניים מאוד להתפתחותה של מרוקו. בין היתר, אנחנו מדברים על פוספטים, כלומר, באזור הזה מרוקו מייצרת מדי שנה כ3 מיליון טון של פוספטים ומייצאת את זה לכל רחבי העולם. אנחנו מדברים על אזורי דייג. למעשה המרוקאים, אחרי שהם בנו את החומה בחלק המזרחי והשאירו כמעט 20% בלבד מהשטח לפולסטריו, לחזית הצבאית של הסהראווים, הם בעצם משתלטים על כל רצועת החוף, ומשם אנחנו מדברים על אזורי דייג, ומשם הם גם מייצאים החוצה דייג, ויש שם גם פוטנציאל לגז ולנפט. בקיצור, אנחנו בעיקר מדברים על אינטרסים כלכליים, מושבים מאוד מאוד ברורים, ולאו דווקא על איזושהי זיקה לקרקע, או איזושהי חשיבות היסטורית סביב הקרקע או סביב האדמה הזו.
ולארצות הברית מה יוצא מההחלטה הזאת? זה סתם פרגון, כי הם זוכרים להם מה קרה ב-1800, או יש להם עניין גם במקום הזה?
קודם כל, האמריקאים יש אינטרסים מאוד, מאוד גדולים באזור הזה, והאמריקה מעמיקה את ההשפעה שלה באזור. אנחנו מדברים על צפון אפריקה, כל צפון אפריקה היום היא תחת השפעה אמריקאית, הולכת וגוברת.
במיוחד אחרי הנפילה של קדאפי, לא?
נכון, במיוחד אחרי הנפילה של קדאפי, שקדאפי בעצם היה לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי בקונספציה או בתנועת הפן ערביזם. הוא בעצם חיבר את כל המדינות הערביות, מרגע שנפל משטרו והוא הלך לעולמו, מה שנקרא, הקונספציה הפן ערבית הזו שהוא החזיק בה, לאט לאט הולכת ומתפוררת. ובגלל זה גם אנחנו רואים היום יותר ויותר התקרבות בתהליכי נורמליזציה של כל מיני מדינות ערביות עם מדינת ישראל, מה שלא היה קורה בתקופתו של מועמר קדאפי.
אז בגדול הצליח לאמריקאים.
האמריקאים מבחינתם, הם נמצאים כרגע בסוג של, אני הייתי קורא לזה, זה קצת מזכיר, אם אנחנו נכנס רגע להיסטוריה, זה קצת מזכיר את ערב סיום מלחמת העולם השנייה, שבו שני כוחות על, שתי מעצמות, משתלטות למעשה על העולם ומחלקות את העולם לחלק מזרחי וחלק מערבי. אז זה פחות או יותר המצב כרגע, בטח ובטח כשאנחנו מנצחים את המצב באפריקה. יש שני כוחות מאוד מאוד חזקים שמשפיעים על, על אפריקה, כשאפריקה השחורה או כל מה שמדרום לסהרה נתון להשפעה סינית הולכת וגוברת, והחלק הצפוני נתון להשפעה הולכת וגוברת של האמריקאים, וזה איזושהי תחרות השפעתית, או מה שלא נקרא לזה, על כל האזור הזה של אפריקה, אבל זה לא רק נוגע רק לאפריקה.
זה סוג של מלחמה קרה, אבל במקום חם.
זה הגדרה מעולה.
ומה המשמעות ארוכת הטווח של ההסכמים שנעשים בין מדינות בעולם המערבי לבין ישראל בתיווך ארצות הברית? איזה השפעה יכולה להיות על אפריקה?
קודם כל מעניין מה תהיה ההתייחסות של הממשל החדש, של ממשל ביידן, לאותם הסכמים שנחתמו עכשיו. מה הולך לעשות ממשל ביידן לדוגמה עם ההכרה הזו של סהרה המערבית כאזור מרוקאי? זה מאוד מאוד מעניין, משום שהממשלים, לא משנה אם אנחנו מדברים על הממשל הדמוקרטי או על הממשל הרפובליקאי לאורך ההיסטוריה, הייתה תמיכה של ארצות הברית במרוקו, בין היתר הם עזרו להם לבנות את החומה שנפרסה על, על פני 2,700 קילומטר, החומה השנייה באורכה אגב בעולם, שנייה רק לחומה הסינית, שנבין את סדר הגודל. אז האמריקאים יש להם יד ורגל במה שקורה באזור הזה מצד אחד, מצד שני, כלפי חוץ, הם לא יכולים היו לתמוך באופן מאוד מאוד ברור בשאיפות של המרוקאים להשתלט על האזור. מכל מיני סיבות, בעלות הברית שלהם התנגדו לעניין הזה, ובא פתאום טראמפ, האיש הזה שמסוגל לעשות מה שאף אחד לא מסוגל לעשות, והוא נותן למרוקאים את המתנה הכי גדולה שהם יכולים היו לקבל. אז מבחינת המרוקאים זה הישג אדיר, מבחינתם גם לתת את הנורמליזציה שהייתה קיימת גם ככה קודם כן, לכן בין כן. ישראל למרוקו, בואו נכיר בעובדות. זה לא שלא יכולנו לטוס למרוקו אם רצינו, יכולנו לעשות את זה. אז מבחינת המרוקאים הוויתור הזה הוא מתקבל על הדעת כדי לקבל את ההכרה הזו, כי כמו שציינתי אנחנו מדברים על אזור רבוי מאוד במשאבים, ושווה למרוקאים לעשות את, את הנורמליזציה. בהסתכלות קצת יותר רחבה, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על התהליכים האלה של, שישראל נכנסת אליהם, תהליכי נורמליזציה, אחד ישראל יושא את הדבר הנכון. יושא את הדבר הנכון ואת הדבר הכי טוב מבחינתה. מנרמלת את היחסים עם המדינות שאפשר לנרמל איתם את היחסים. בישראל מרוויחה מכל הסיטואציה הזו. מה שכן, אני כן חושב שאם אנחנו מסתכלים על תהליכים ארוכי טווח, מאוד מעניין לראות איך הממשלים הבאים יתייחסו לעניין הזה. אני לא יודע ואני גם לא רוצה להעריך מה יקרה בעתיד, אבל אני כן חושב ביחסים הפנימיים בתוך אפריקה, בין מדינות הצפון לבין מדינות הדרום, מתחיל להיווצר איזשהו ריחוק. לא שלפני כן היחסים היו נפלאים, ואנחנו מדברים פה על ירח דבש. זה לא המצב, אבל אם קודם לכן הייתה איזושהי שותפות גורל תחת הזהות האפריקאית וההיסטוריה הקולוניאלית, אז לאט לאט נפער איזשהו פער, משום שהסינים, כפי שאמרתי, מעמיקים את ההשפעה שלהם מדרום לסהרה, לעומת ארצות הברית שעושה בדיוק את אותם מהלכים בחלק הצפוני.
מטורף.
אז יכול, לתהליכי, אם אנחנו מסתכלים בטווח יותר רחוק, לדבר הזה יכולה להיות השפעה מאוד מאוד גדולה בעתיד הרחוק.
Yes, נקווה השפעות מרתק. טובות, אבל נקווה השפעות טובות. תודה רבה, אייל.
תודה רבה.
בשמחה רבה, ערב נפלא, ותודה רבה לכם.
יס. אומלי, גוטלי.
Bye bye, le boy now, le boy now. life for you. All over the news, all over the news. Only God, now you know the kind of thing I do, the kind of thing we do. When I thank God, I got the lead. Say God, no, ungodly. All who are now comforting me. When these people, they come body me. When I thank God, I got the lead. Say God, no, ungodly. All who are now comforting me. When these people, they come body me. It's why I die sometimes. Little Henny and Dice. The Cafiti Kulu Mama. Make I play you my cassette, you. Anything you sell is a market, you. Try to they look from my aspect, you. They loud them at the handset, you. Oh, oh. Me I know fi drag is shine. All the one I be my country down. Me I know they try to connect the light. I just want Charlie boy day, make Charlie boy day. Man, I thank God I got the lead. Say God no, I'm got the lead. All the one I comforting me. When these people they come body me. And I thank God I got the lead. Say God no, I'm got the lead. All who are now comforting me. When these people they come body me. It's why I die sometimes. The little Henny and Dice. Graffiti Kulu Mama.
אפריקן, מגזין תרבות אפריקאי, חזרנו.
יס, מרוקו. ערוץ הטלוויזיה האלג'יראית אלג'זירה 1 מאשים את מרוקו בהפצת תעמולה אמריקנית מרוקאית נגד אלג'יריה.
אוה.
זה קורה על בסיס טריילר של סרט שנקרא Redemption Day, יום הגאולה, ועתיד לצאת בשנה הבאה. אז בקצרה, יום הגאולה מספר את סיפורו של חייל אמריקאי שמבקר במרוקו עם אשתו לחופשה. במהלך הטיול ליד הגבולות בין מרוקו לאלג'יריה, היא נחטפת בידי קבוצת טרור שנמלטת לאלג'יריה, והטענה היא שמרוקו עזרה במימון הסרט שמציג את האלג'יריים כטרוריסטים.
אבל זה רק האזור, הם לא באמת אלג'יריה, הם ברחו לאזור אלג'יריה, יכול להיות שהם באו ממקום מקום אחר בעולם.
לגמרי, תראה, אני מבינה את הטענה, אבל נראה לי שהנזק הכי גדול של הסרט הזה, זה שראינו אותו בוורסיות שונות כבר 200 פעמים בשנות ה-90, ואני ממליצה לזרוק אותו במנהרת הזמן חזרה לאן שהוא שייך.
כן, אני אגיד לך את האמת, אם יכלו לעשות פה איזה תיקון חברתי מגניב, אם הם היו מלהקים, אבל זה רק אם היו מאזינים לתוכנית שלנו. מלהקים.
זה בדיחה נשתית פה.
כן, כן. אבל המאזינים שלנו יודעים על מה אנחנו מדברים. אם היו מלהקים, כוכבת מלוב, שהיא הלוחמת, הלוחמות טאגוונדו שצומחות שם, ודיברנו לשבוע שעבר שאנחנו רוצים לעשות שחזורים לסרטים האלה, אבל עם כוכבות הפעם.
אז הבמאי, שהוא יליד מרוקו, אמר שצריך לראות את הסרט ואז לשפוט. דוד, טריילר זה הפנים של הסרט.
לגמרי.
ואם הטריילר לא עשה את העבודה, לא יודעת. אולי יש משהו במה שהם אומרים.
אולי.
נמיביה.
נמיביה. אז הידיעה הבאה היא לא פחות ממדהימה. מועמד בשם אדולף היטלר, שמעת נכון, זוכה בבחירות המקומיות בנמיביה.
נמיביה, כן.
מפחיד, גל, דמי.
לגמרי.
אין ספק שזה שם בעייתי. זה שם
לנו
בעייתי.
כיהודים.
בטח, אבל הוא קל להגיע. זה שם שכולם מכירים, מצליחים לבטא, זה שונה מרוב השמות שהשמענו פה בתוכנית, אבל אולי זה היה השיקול של ההורים שלו. או שהם לא יודעים היסטוריה.
או שהם למדו היסטוריה אחרת.
אחרת, יכול להיות, יכול להיות. על כל מקרה, לא, את יודעת מה? מצחיק אותי שתמיד כשיש למישהו שם מעניין או כינוי כזה, אז ישר שואלים אותו למה ומאיפה הכינוי הזה, נכון? פה אני בטוח שאיך שהוא רואה את השם פעם ראשונה, אף אחד לא שואל אותו. איך קוראים לך? אדולף. אנחנו פה נקרא לך אדי. סבבה? נקרא לך אדי ואל תגיד את השם משפחה יותר. והדבר הכי חשוב בכל התקופה הזאת, באמת כמו שהזכרנו קודם, ישראל מנרמלת יחסים ומחלקת כיפים למדינות. אז אני אומר שהמזל שלנו זה לישראל ולנמיביה כבר יש יחסים, והם טובים, כי אחרת זה היה מאוד 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 מוזר לישראל לחתום על הסכם עם אדולף היטלר.
לגמרי, לגמרי. בתכלס השם המלא שלו זה אדולף היטלר אנונה. הוא זכה בבחירות המקומיות האחרונות בנמיביה, ובאמת הייתי מתה לדעת מה עבר להורים שלו בראש, רגע לפני קבלת ההחלטה על השם שלו. בכל מקרה, אדולף שזכה בבחירות אמר שאין לו כוונה להשתלט על העולם. ניצלנו.
כן, והדבר האחרון שאנחנו רוצים שיגידו על בן אדם כזה זה כשמו כן הוא. הדבר האחרון. לא, אבל אני לא מאמין שהעולם היה נופל בזה עוד פעם. לא היה נופל בזה עוד פעם. נעבור לדרום אפריקה. מוגנג מוגנג, לא מולן מולן. יכול להיות שהם גנבו, לא, אבל מוגנג מוגנג. נשיא בית המשפט העליון בדרום אפריקה חוטף אש ברשת החברתית על אמירה שיכולה להתפרש כתומכת בקונספירציות.
מה, מה עושה שם?
אז השופט מוגנג הוא נוצרי אדוק, שאמר בטקס דתי שהוא ערך לסילוק הקורונה, אני נועל כל שד של COVID-19, אני נועל כל חיסון שהוא לא של האל. אם יש חיסון כלשהו, הוא של השטן. חיסון שנועד להשחית את ה-DNA שלך.
כן, אז הוא בעצם, קראתי גם שהוא טען שכנוצרי אדוק, הוא לא יכול לעמוד בנגד ולא מעניין אותו מה ההשלכות של דבריו. כמו שאמרת, הוא טוען שבתוך החיסון יש שדים סטניים שמוחדרים לתוך ה-DNA של הבן אדם. אז גם אני וגם אתה שמענו המון תיאוריות מעניינות בהקשר לקורונה, אבל נראה לי שיש לנו מנצח, לא?
לגמרי.
וזה לא פעם ראשונה שהוא מסתבך, ביוני השנה הוא מסתבך, כי הביע תמיכה בישראל במהלך ועידה בזום, שבוועידה הזו גם היו פוליטיקאים מקומיים ופעילים פרו-פלסטינים. הוא אמר שהוא מתפלל על ירושלים, ובתגובה לביקורת שנתנו לו, מה אתה מתפלל על ירושלים, על ישראל, הוא אמר, חובתי כאדם נוצרי להתפלל ולבקש מאלוהים את שלום ירושלים, אני לא אקלל את ישראל. אי אפשר שתהיה העדפה של ישראל על פני פלסטין. לא רואה בעיניים מה שנקרא.
צודק, אי אפשר שיהיה פה. על כל מקרה, תשמעו מה אמר, הוא אומר, זה משנה לך את ה-DNA. אם זה לכמו של וולברין, אז אני מוכן להתחסן.
יואו, לגמרי. אם אנחנו נהפוך לאקסמן, אני שם.
שיודעת מה מצחיק? אם יצא לו דווקא לעשות את הפעולה הפוכה, כאילו התיאוריה שלו תגיע להרבה מאוכזבי DNA, אנשים שמאוכזבים מה-DNA שהם קיבלו, והם פשוט יעבדו לתור, יעמדו בתור לשינוי ה-DNA שהם כל כך רצו, ועוד בחינם. או שאם הוא דתי ובמעמד גבוה, שוציא פסק הלכה, אנחנו מכירים את זה מהארץ, שוציא פסק הלכה, או שיוסיף איזה דיבר לעשרת הדיברות, בין לא תרצח ללא תנאף, שיעשה כזה לא תתחסן. מעניין, לא? והוא כל כך בעד ישראל, ואני מקווה שהוא לא ישנה את דעתו עלינו כשהוא יגלה שישראל היא מהמדינות הראשונות שמקבלות את החיסון. איזה אכזבה, מדליק טלוויזיה, זהו, מתעדכן במה קורה בארץ, הוא רואה את כולם ככה טק טק טק, כמו ממלאים אותנו כמו סופגניות, והוא מתבאס. טוב, אז אנחנו באמת חיים בתקופה מוזרה. אני אגיד לך את האמת, כי זו תקופה שאני לא יודע מה יש בה יותר. מתנגדי חיסונים או חובבי הזרקות.
זה גם סוג של פטיש, כן.
כן, אז אולי אפשר לעשות חיבור בין השתיים. כאילו כבר יש מזרק, יש רופא, יש נסיין. יאללה, בהצלחה. טוב, אז אנחנו עוברים עכשיו למשהו מאוד מאוד מעניין, שאני נורא נהניתי לגלות פה כשהגעתי לתוכנית, וזה הקשר של ג'ימי הנדריקס האגדי למרוקו. ג'ימי הנדריקס, מי שלא יודע, גיטריסט מחונן, הוא היה מאוהב במרוקו, באזור ספציפי מאוד במרוקו. בקיץ 1969 הוא ביקר לזמן קצר בעיר הנמל או סעירה. זאת עיר שנמצאת 5 קילומטר מהכפר דיאבט. תושבי הכפר חיים את הביקור הזה עד היום. עכשיו, אין שום תיעוד לביקור של הנדריקס בכפר, מה שגורם...
אז האם הוא היה שם או לא היה שם?
כן, זה גורם לאנשים לפקפק באמינות של הסיפור.
וואו, גדול.
כן, אבל לעומתם, המקומיים מספרים שלא רק שהוא היה שם, הוא גם דיבר איתם, ואפילו אחת מילדות הכפר תפרה לו בגדים. מאמינה?
איזה יופי.
עכשיו, המקום עצמו כולו מזוהה עם ג'ימי הנדריקס. יש שם בית קפה שנקרא קפה ג'ימי ומלון הנדריקס, ובצילומים מהמקום אפשר לראות תמונות וציורים של הנדריקס מאתרים את כל המקום. כמו שאמרנו, הביקור שלו בכפר לא תועד, והפך לסוג של אגדה. הביוגרף של ג'ימי מספר שג'ימי היה במרוקו, הוא היה באוסאירה, אבל לא בדיאבט. וזה קצת מערער את האמינות של שאר הציפורים עם הבגדים והתפירות, אבל אני חייב להגיד שאני מאמין להם.
אנחנו מאמינים להם.
מאמינים להם. למה שהם ישקרו? למה שהם ישקרו? יאללה, ג'ימי, ווד צ'יילד.
This world, I'll meet you on the next one.
פרץ אברהם שמעון, או בשמו הבמה, או בשם הבמה שלו גוסטו, הוא מוזיקאי, זמר ויוצר שעושה מוזיקה מרוקאית אותנטית, אבל לא רק.
הוא הוציא כבר 5 אלבומים, ואחד מהם הוא כולו על טהרת המוזיקה...
המגרב, מה שהופך אותו לאמן היחיד בארץ שעושה את זה.
והוא משתף פעולה עם אמנים ישראלים, נכון? אהובים כמו נירה דסיקה, דודו טסה, יצחק קלפטר, ועוד 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 ועוד. ועכשיו הוא איתנו על הקו.
שלום גוסטו.
ערב טוב, שלמה ואורטל, אני יכול כל יום להתקשר.
בהחלט.
אנחנו נשמח. אז קודם כל בוא נתחיל בשם. למה דווקא גוסטו ומה זה אומר?
גוסטו זה סלנג, זה בעצם סוג של הנאה מפעולה, סוג של פנן, סוג של טעם טוב, תמיד חיובי, תמיד כזה בשיק. מהז'אנר של המוזיקה שאני בא... אחרי סשן טוב, או אחרי חפלה טובה, או אחרי ערב כזה שיושבים החבר'ה ומנגנים, הם אומרים, וואלה, היום היה גוסטו.
מגניב.
ובגוסטו שלי ייתן לי עוד מוואל, ובגוסטו שלי ייתן לי עוד טקסים, ואני רציתי לקחת את זה למקום של הרכב בכלל, שיקרא גוסטו. אבל בזמנו אף אחד לא רצה להשתתף, אז אמרתי, יאללה, אני הולך על זה לבד.
כמו שצריך, והספקת הרבה לבד. תגיד, עכשיו, אתה גדלת בבית מוזיקלי, יש עוד בני משפחה שעושים מוזיקה?
כן, אחי הבכור הוא גם מוזיקאי, הוא בעצם לקח אותי לתוך הז'אנר האלג'יראי ולאנדלוסי ולדברים המוגרבים. אני, אתה יודע, נולדתי בארץ, ומשם המשכתי להתפתח, כן.
כן, וזה מה שבאמת מעניין, אתה כאילו נולדת בארץ, ודווקא בחרת לעשות מוזיקה אותנטית, שורשית, שלא יודע, אין הרבה בישראל.
כן, אין חלק כזו מוזיקה מרוקאית בישראל, למרות שדווקא נכון. סגנונות כמו פופ ים תיכוני, הוא בין הסגנונות החזקים ביותר בארץ. איך זה לדעתך?
אני לפחות שעושה אומנות, אני פחות מתייחס למה יותר הולך, או מה... או מה יותר רץ כרגע, אני כן בסופו של תהליך מנסה להנגיש את זה. אבל ביצירה ובעבודה, אני פשוט מנותק ממה ילך, מה לא ילך, כי זה בעצם לייצר מוצר ולא מוזיקה. ואני משתדל לייצר מוזיקה. אבל,
מוזיקה ואמירה, אפשר להגיד. זה סוג של אמירה לעשות מוזיקה מהבית, לשים על השולחן תרבות שהיא מודרת בישראל.
כן, תראי, אני חושב שאומן צריך להביא איתו משהו. ברגע שאתה לא מביא איתך משהו, אז אתה בעצם עוד מבצע, שיש כאן אחלה מבצעים. זה כמו שמישהו פותח פיצוצייה, והוא מביא דברים שהולכים בתקופה הזאת, או מישהו שאומר, עצור רגע, בוא תטעם את הסנדוויץ' שלי. אז אני יותר שייך לשניים.
מגניב.
משל יפה.
עכשיו, אתה באמת התחלת מוקדם מאוד, קראתי קצת שהתחלת בשנת 88 עם המוזיקה, אבל מהר מאוד עזבת ואז חזרת בשנת 2005. קודם כל, למה לקחת הפסקה כזאת ארוכה?
אני אגיד לך, בשנת 88 הייתי בחור צעיר שרוצה לשיר ולהופיע ולהצליח, ועשיתי כמה ניסיונות, והם גם אז היו אומנותיים, והבנתי שאם אני רוצה לעסוק מוזיקה אומנותית, אני צריך חופש פעולה. וחופש פעולה, אתה לא יכול לבוא בגישה של אומנות או למות. כי אתה צריך לבנות את עצמך, אתה צריך להיות מושתת, גם מבחינה אישית, גם מבחינה תדמיתית, גם מבחינה כלכלית. ולקחתי את הפסק זמן הזה.
ומה גרם לך לחזור?
המוזיקה, אי אפשר להיפטר ממנה, זאת המחלה הכי בריאה, זה לא תלוי בך.
לגמרי. כשאתה יוצר מבפנים, אתה פשוט לא יכול להחזיק את זה, אתה חייב לפלוט את זה החוצה.
כן, זה לא תלוי בי. הרבה פעמים אמרתי לעצמי, וואלה, אני עכשיו עושה איזה הפסקה, מה, וזה, 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 וזה. עובר חודש, חודשיים, אני מוצא את עצמי באולפן, בלי לפלוט בכלל.
תגיד, ועכשיו אתה, כאילו חזרת למוזיקה הזאת, אין הרבה שעושים אותה. אתה נמצא שם, אתה ונינו ביטון, שראינו עליו, שאני אישית ראיתי עליו את הסרט, סרט מעולה. וכמה כמוכם יש? מי ההשראה שלך? מי עבדת על מה שאתה עושה?
תראה, אני חושב שאני ואני תמיד עובד עם שמוליק דניאל, הוא המפיק המוזיקלי שמבין אותי, ואנחנו יוצרים יחד ועובדים, אבל בכל אלבום אנחנו רואים מי יכול, בכל שיר מי יכול לשרת את המטרה הזאת, וגם נינו ביטון, שהוא מורי ורבי, בהרבה תחומים עבד איתי, וגם מוזיקאים ישראלים, שבעצם משפיעים בעולם, כמו תום כהן, או איתמר דוארי, או אתי תזל, וגם מוריס אלמדיוני, וגם מוזיקאים מהז'אנר היותר של הפלמנקו וכולי. זה תלוי מה אנחנו רוצים לקבל באותה יצירה, ואיך לשרת אותה. אבל בסך הכל אנחנו רואים תוצאה והמוזיקאים עוזרים לנו להגיע אליה. אז יכולים להיות מוזיקאים בכל מיני כיוונים.
כן, אז אבל תכלס הדבר הכי מגניב שעשית זה לייצר אלבום שהוא שלם על, על תארת מוזיקה מהמגרב, מקורי נכון. שלך. ספר נכון. לנו על החוויה, קודם כל מה היית צריך לעשות כדי שהוא יהיה אותנטי?
הייתי צריך קודם כל לכתוב ולהלחין אותו.
וואו.
וגם לחשוב כמו גוסטו, רק בערבית. זאת אומרת, אני משתדל לכתוב בשפת העם, אבל התכנים שלי הם יותר קצת, אני משתדל שיהיו בהם מסרים, ושהם יהיו עמוקים, ושיהיו בהם דימויים.
איזה תכנים אתה יכול לתת לנו לדוגמה?
ולעשות את זה בערבית זה לא פשוט.
על איזה תכנים אתה מדבר, אתה כותב?
אני יכול לכתוב על החיים, אני יכול לכתוב על בינו לבינה, אני יכול לכתוב על בינו לבין עצמו, אני יכול... אבל בכל דבר שאני עושה, אני משתדל שהוא יהיה עם תובנות ועם עניין ועם קצת הוקצנות, כמו שאני, כאילו.
וכמה
אני חושב שאומן מביא את עצמו לאומנות שלו.
אני חושב שזה הכי חשוב גם, כל להביא את עצמך, אבל... זה לא היה קשה מאוד לעבוד על אלבום כזה כשאין הרבה אנשים מאוד. שעושים את זה בארץ?
היה קשה מאוד, כן, כן, כן. היה קשה מאוד. אם הייתי, בהתחלה, תראה, בכל אלבום שלי היה איזה שיר שהיה בו ערבית, בצורה כזאת או אחרת, איזה פזמון, איזה בית, אבל כשהולכים על זה מאלף עטף, כשנכנסתי פנימה הבנתי שזה מורכב, אני גם נעזרתי באנשים, לקחתי דוקטור לשפה, כן, ברור, ונעזרתי באמא שלי, ושהיא ככה מלאה במשפטים ותובנות, זאת אומרת, החוכמה היא להבין איפה אתה לא שלם, ואיפה אתה בטח לא מושלם, ולקחתי איתך אנשים בדרך, בכדי להגיע לתוצאה.
ובאמת יש גם היום הרבה צעירים שחוזרים מהשורשים, ועושים דברים מגניבים וטובים עם המוזיקה המרוקאית, כמו רון פרץ, עם ה... פרויקט היפ-הופ מרוקאי, ויניב נחמני שהתארך אצלנו. אתה חושב שאנחנו נראה יותר צעירים חוזרים לשורשים ומתעסקים במוזיקה אותנטית?
כן, אני אגיד לך, כשההורים שלנו באו ארצה, אז לצערנו דיכו את התרבות שלהם. אמרו להם, כאילו, אל תתנהגו כמו אלה שגירשו אותנו, תתנהגו כמו אלה ששרפו אותנו. ופשוט ככה, הכי בוטה.
וואו.
ההורים שלנו, את המוזיקה שלנו, כאילו, הם השתדלו ככה להכניס לפינה, ורק בבית, ולא להגדיר את הפטיפון, שאלה. ושהדור הבא הגיע, שאני חלק מהם, אחרי שהתברגנו, והשתדרגנו, וכאילו, הפכנו להיות חלק מהחיים ומהחברה, אמרנו, וואלה, יש לנו מה להגיד, ויש לנו תרבות, ובוא רגע נוציא אותה החוצה.
Yes.
זה הדור של נינו ביטון, שהוא כאילו זה שליווה את כל החבורה הזאת. אני מדבר על הז'אנר שלנו.
כן.
אני בטוח שגם במוזיקה העיראקית והפרסית, וזה יש כאלה, כן?
כן, ברור.
ואז מגיע דור חדש, שכל החבר'ה הצעירים שהזכרת את שמם עכשיו, שכבר קיבל את זה דרכנו ברדיו, כבר בתקשורת, כאילו כבר אמר, וואלה, אבא שלי, אמא שלי, שמעו את זה, אוהבים את זה, והנה כבר, נראה, מסיק השאר בערבית, ובוסקיל השאר בערבית, ועוד מלא חבר'ה, כן? ואז מגיע דור כבר שאומר, רגע, כבר בוא ניקח את זה להיפופ, בוא כבר נעשה את זה מגניב, בוא כבר נעשה את זה כמו היום. אז הם, את יודעת, כאילו קיבלו את זה יותר על מגש.
כן.
אנחנו היינו צריכים לייצר את זה באיזשהו
אתם
מקום.
אתם הייתם החלוצים, אפשר
להגיד. כן, אבל כולם מבורכים. כולם מבורכים.
כן, אני חושב שהלעיתים הכי גדולים שיוצאים בישראל, זה איכשהו קשור למוזיקה אותנטית של היוצר. לא משנה מי היוצר, משהו שהוא מביא מהבית, זה המוזיקה, זה השיר שישאר ויזכר לדורות. אתה עשית עוד משהו מגניב, אתה כתבת מוזיקה לסרט בבל וורד.
נכון, סרט שיוצא בקרוב, שביים אותו חיים ויזגלו, ומשתתפים שם מלא 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 שחקנים, מהעדה, זאב רווח ורמון דבוקסיס ומישאלי וכל החבורה המוכשרת הזאת, ואני זכיתי, כן, לעשות את המוזיקה לסרט ולכתוב שיר נושא, וזה יצא בקרוב.
ואז איך זה באמת לעבוד על... כי כמו שאנחנו אומרים, כדי להיות אמן, אתה מביא את עצמך כל הזמן, וזה תמיד אתה, ופתאום פה אתה צריך לעבוד במסגרת, ולכתוב ולייצר ספציפי, זה משנה את העבודה?
זה כאילו לקחת השראה מהסרט, אבל המוזיקה זה אתה. לקחת את הנושא מהסרט, ולקחת אותו לעם שאתה חושב. זאת אומרת, שאני באתי עם השיר על הסרט, אז הבימאי אמר, ויזגלו כאילו אמר, וואלה, לקחת את זה למקום ש... כאילו אתה מספר את הסיפור של ההורים, לא של אלה שבפועל התגלגלו בתוך הסרט, אלא ההורים שבאו ואמרו, באנו לארץ הזאת, ועם כל מה שקשור לזה, שמצד אחד יש מדבר יבש, אבל מצד שני יש תמרים טובים, וחבורה טובה, וכאילו... ואיך אתה מספר את הסיפור, איך אתה רואה אותו, ואתה סבבה, כאילו, אני מבסוט.
כן, אז אפילו איך קוראים לזה, מהדרישה הספציפית הצלחת להביא את עצמך, זה מעולה.
ועכשיו ככה... אם אתה לא מביא את עצמך, אתה בתקלה.
לגמרי. ועכשיו ככה שאלה לסיום, עם ההסכמים שנחתמו עכשיו, והנרמול עם מורוקו, אתה מתכוון אולי לתכנן איזו הופעה שם?
אני אשמח מאוד. הבעיה הייתי תמיד... גם הייתה בתזמורת של מזרח ומערב, האנדלוסית וכאלה, הבעיה תמיד איתי שאני מביא מוזיקה מקורית. אז עד שמגיעים אליי, לוקח קצת זמן. בהתחלה עושים את כל הקאברים, כל החבר'ה, אתה יודע, פשוט מגיעים עם מטוס, יש להקה ושרים שירים, כולם מכירים, אתה יודע. ברגע שבא אומן עם מוזיקה מקורית, אז זה קצת תהליך יותר מורכב, אבל ללא ספק זה יגיע. אני צילמתי שם קליפים לאלבום באפק, ועשיתי כמה דברים כבר.
אתה מדבר כאילו אתה לא מוכר, אבל אני נכנסתי ליוטיוב שלך, יש לך מאות אלפי צפיות בזה, אתה...
אני יודע. תשמור על צניעות, אחרת מה?
טוב, אז אנחנו החלטנו שאנחנו נשמע את השיר ברהם.
אתה זכיתי, תודה רבה.
אבל לפני זה, אתה יכול להגיד איזה כמה מילים על השיר?
כן, ברהם מדבר על מוזיקאי, שקראו לו ברהם סוארי, דרך אגב, הוא המורה של נינו ביטו.
הוא, אה?
כן. והוא היה מוזיקאי מצליח במרוקו, לימים הגיע לישראל, ולהיות והוא התקשה עם התחום של המוזיקה, אז הוא מצא את עצמו מוכר חוטים ומחטים בשוק מחנה יהודה, ורק מי שידע מי זה ברהם, וידעו, אז הוא היה מוציא לו את התקליט מתחת לבסטה ומוכר לו את התקליט שלו.
וואי,
סיפור מעניין. אני עברתי שם כמה פעמים עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, והוא סיפר לי עליו, וגם פגשתי אותו, ולימים עברתי שם לפני איזה 6-7 שנים, ביום שישי ככה, אחרי הפריטי וכוסית של ערק, במחנה יהודה, אני גר לא רחוק, ואז הזכרתי בו, חזרתי הביתה, כתבתי את השיר, והייתה לי את הזכות לדבר על ברהם סוארי.
איזה יופי. אז תודה רבה גוסטו, נעמת לנו, היה מרתק.
תודה רבה גוסטו. כמו שאתם מפרגנים, שתדלו להתקשר לעיתים יותר קרובות.
באהבה גדולה. אז לפני שאנחנו נשמע את ברהם, אנחנו ניפרד, ואני רוצה להגיד תודה למאזינים ולמאזינות, אני רוצה להגיד תודה לחברתי באולפן, אורטל מוגוס.
תודה שלמה.
ולאורך שלנו ניר גורלי. אתם יכולים להזין לאפריקן בכל יום רביעי, בין השעות 5-6, בתדר 104.9 FM, 105.1 FM, וכמובן אפשר להזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן, ולעקוב אחרינו בפייסבוק, באפריקן, אנחנו גם באייטיונס ובספוטיפיי. יפ, פופ, ביי.
בשוק מוכרי התבלינים יושב לו ברמיש מקסים צנוע בלי שום דאווין ולידו בקבוק של מחיה מתרוקן מסיפורים והוא מציע על הקונים חוטים יפים ומחטים ורק לנו שיודעים יש תקליטים של ברם במחירים מיוחדים נגן יא ברם ונגן אתה שורף לי את הלב המנדולינה תספר איך לא הסכמת לבטל נגן יא ברם תנגן אתה שורף לי את הלב המנדולינה תספר איך לא הסכמת לבטל נגן יא ברם תנגן שהוא גדל בסוערה עיר נמל וסוחרים ובכל חפלה יש את ברם שישיר וישמח הם רוקדים הם שיגורים נגן יא ברם תנגן אתה שורף לי את הלב המנדולינה תספר איך לא הסכמת לבטל נגן יא ברם תנגן אתה שורף לי את הלב המנדולינה תספר איך לא הסכמת לבטל נגן יא ברם הסכמת לבטל נגן יא ברם נגן לי תנגן אתה שורף לי את הלב המנדולינה תספר איך לא הסכמת לבטל נגן יא ברם תנגן